עבודה הרוחנית של תשעה באב. כל יום בשנה יש לו את העבודה הרוחנית המיוחדת שלו. הכלל הזה נכון לא רק לימים טובים, אלא גם לימים שנראים בעינינו רעים. כל חג, כל מועד, יש לו לא רק תפילות מיוחדות, מאכלים מיוחדים, סופגניות, מצות, אני לא אעריך כי אני יודע שאתם בצום, אבל יש לו גם עבודה רוחנית מיוחדת. חשוב מאוד להיות מודעים אליה, כי אחרת מחמיצים את העניין של היום. בוודאי ביום כמו תשעה באב, שיש נטייה להתמקד בקיבה המקרקרת. ואנשים אומרים, עוד כמה שעות נגמר הצום? 3 שעות ו-4 דקות. וואי, מה נאכל בסוף הצום? וזה פשוט לפספס את עצם העניין. הרמב״ם מביא, דיבר חז"ל ביחס לאנשי נינווה, שלא כתוב עליהם שאלוקים ראה את שקם, את תעניתם, את הצום שלהם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. העיקר זה באמת התיקון הפנימי. השאלה שמונחת לפתחנו היא, מה המשימה הרוחנית של תשעה באב? לא לאכול זה לא מספיק. מה אנחנו צריכים להיות מודעים במחשבה, בהרגשה? מה אנחנו צריכים לתקן כדי שתשעה באב הזה יהיה בעזרת השם האחרון שלנו? אני מבקש, חברים וחברות יקרים, בזמן הקצר שיש לנו, לגעת בשתי נקודות עמוקות ומשמעותיות שקשורות אל המשימה הרוחנית שלנו ביום הזה. אני אומר את הכותרת ואז נפרט. הנקודה הראשונה היא השאלה האם היום הזה הוא יום של שנאה או יום של אהבה. הנקודה השנייה היא שאלת הציפייה לישועה. ואני אתחיל מהנקודה הראשונה. יש הלכה מאוד מעניינת בתשעה באב, והיא שלא אומרים ביום הזה תחנון. וזה דבר מפתיע. כי אנחנו יודעים שבשבתות ובחגים לא אומרים תחנון. וההיגיון מאוד ברור. תחנון זה דיבור על חטאים. זה דבר שגורם לצער. שבת וחג זה זמן שאתה אמור לשמוח. לא להצטער בזה שאשמנו, בגדנו על חטא שרתנו לפניך. אין תחנון. אבל למה בתשעה באב אין תחנון? תשעה באב זה יום של צער, אז להצטער גם על החטאים, לא? איך כתוב? מפני חטאינו, גלינו מארצנו. דווקא מתאים להגיד תחנון. אדם שמובא בהלכה הוא מפתיע. למה לא אומרים תחנון בתשעה באב? כי היום הזה קרוי מועד. כתוב, מגילת איכה בפרק הראשון, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. כלומר שהיום הזה זה מועד שבו נשברו אנשי בחורי ישראל. אבל זה לא מובן. למה באמת היום הזה קרוי מועד? מועד זה חג, לא? שמתוועדים, שנפגשים, שמחים, אוכלים. תשעה באב זה מועד? התשובה היא שכן. כי אם ניגע בעומק העניין, מועד זה מלשון להיוועד, להיפגש. יש פגישה שהיא טובה, שהיא נעימה. יש פגישה שהיא מרה, שהיא כואבת. אבל עדיין מדובר במפגש. מפגש עם מישהו שמאוד מאוד אכפת לו ממך. ופה הגענו בדיוק לנקודה, מה בעצם הדבר שקרה בתשעה באב. האם היום הזה היה יום של נטישה, של זעם, של נקמה, שבו ריבונו של עולם הוא מחלה את זעמו ומפנה לנו עורף, או שהיה פה משהו אחר. הגמרא במסכת בבא בתרא שואלת לגבי הסתירה על מעמדם של הקרובים. כידוע במקום הקדוש בעולם, בקודש הקודשים, היה מונח ארון הברית, ועליו שני הקרובים, שני מלאכים, ויש פסוקים שונים שאומרים דבר והיפוכו. פסוק אחד בספר מלכים מדבר על כך שהכרובים היו פניהם איש אל אחיו, ככה. פסוק שני בדברי הימים מדבר שהכרובים היו פניהם אל הבית. כלומר מכוונים אל בית המקדש, לא אחד אל השני, אלא אל המקדש. איך זה מסתדר? איך באמת עמדו הקרובים? מתרץ את הגמרא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שהם לא עושים. כלומר, בזמן שעם ישראל עשה את רצונו של מקום, הקרובים היו פניהם איש אל אחיו, לבטא יחס, קשר, אהבה. בזמן שישראל לא עושים רצונו של מקום, היו הקרובים פניהם אל הבית. כלומר, הקרובים היו סוג של ססמוגרף, מדד רוחני, איך מצב הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל, אומרים חז"ל, בזמן חורבן המקדש התגלה מצב שלישי. הגמרא במסכת בבא מתארת איך האויבים מוציאים את הארון מבית קודשי הקודשים, ומופתעים לגלות את הקרובים שעליו כשהם מאורים זה בזה, כלומר מחובקים במין התאחדות והצמדות גדולה. הדבר הזה הוא מאוד מפתיע. זה לא דומה לאף אחד בשני המצבים שאנחנו מכירים. לא ככה ולא ככה, אלא ככה. למה? אין פסוק כזה. מה פתאום זה קרה? מסבירים המפרשים שמה שהתגלה באותו רגע שלנו נראה כנורא, שהקדוש ברוך הוא חלילה שונא אותנו, מפנה לנו עורף, זה היה רגע גדול של אהבה. חובן בית המקדש היה סוג של ניתוח חירום. כי לפעמים המצב של החולה כל כך קשה, שאין מנוס, אם רוצים להציל את החיים שלו, חייבים לקחת סכין ולחתוך בבשר החי. להסיר את האיבר הנגוע, אבל המטרה היא להציל ולרפא את החולה. המצב של עם ישראל באותם הימים, השחיתות, הקלקול היו כל גדולים, שלא היה מנוס מלעשות ריסטארט למערכת, להחריב את הכל ולהתחיל להצמיח מחדש. זה היה ניתוח שבא מהרופא המומחה ביותר בעולם, שהוא אבינו אב הרחמן, שהוא אוהב אותנו, שהוא מחבק אותנו ברגע הזה, והקרובים רק מבטאים את העניין הזה. זה לא היה יום של שנאה. זה היה יום שבתוכו מתגלה אהבה גדולה עם כל הכאב והצער שבדבר. הדבר הזה מתבטא בתופעה מעניינת. אנחנו קוראים בתשעה באב את מגילת איכה. והמגילה הזו, תשימו לב, היא מאוד מסודרת. יש לה חמישה פרקים, והכל שם הולך לפי האלף בית. פרק ראשון, פסוק ראשון א', שני בבית, שלישי בגימל, בדלת, כך גם הפרק השני והרביעי. פרק השלישי, זה שוב קורה כפול שלוש. כלומר, יש שלושה פסוקים באלף, שלושה בבית, שלושה בגימל, שלושה בדלת. הפרק החמישי, הוא לא מסודר לפי אלף בית, אבל יש בו 22 אותיות, 22 פסוקים, כנגד איזה 22 אותיות. רואים איזה סדר שיטתי חורז את כל המגילה מההתחלה ועד הסוף. העניין הוא שזה אולי היה מתאים למגילה כמו קהלת, אולי אסתר, אבל רק לא למגילת איכה. כי איכה זאת מגילה של צער, של קינה. אדם שנמצא במצב של צער, הוא מתפרץ, הוא בוכה, הוא מאבד שליטה. הוא לא בצורה מסודרת, מתוקתקת, עם כל הגינונים. זה לא עובד ככה. הוא מפורק לחתיכות. הלב שלו קרוע. הוא לא עכשיו עם כל הנימוסים והסדר. איך מגילת איכה יצאה כל כך מסודרת, מחושבת? מה זה? זוכרת שהייתי פעם בהלוויה של אישה מבוגרת שנפטרה. והבת שלה נשאה שם הספד, מה אני אגיד לכם? לא ראיתי בחיים הספד כזה. בנוי לתלפיות, היא סקרה את תולדות חייה של אימא שלה, ומה היא עברה, ומה אפשר ללמוד מהליכותיה. חשבתי לעצמי, וואו, איך היא הספיקה מאז אתמול בלילה, שהאימא נפטרה, עד עכשיו בבוקר שעושים את ההלוויה, לעשות כזה נאום? זה, מה, צריך לחשוב על זה, לנסח, ללטש. אחרי זה ביקרתי שם בשבעה ואמרתי לה, תקשיבי, זה פשוט מרשים, איך כל כך מהר כתבת כזה הספד מדהים. אתם יודעים מה היא אמרה לי? אמרה לי, הרב, ההספד הזה כבר 5 שנים מונח אצלי בכיס. כתבתי אותו לאט, בנחת, התייעצתי עם האחים שלי, שיפצתי ניסוחים. לא רציתי שפתאום אני אקבל בשורה שאמא מתה, ואני עכשיו צריכה להוציא תוך שעתיים מספד. רציתי לעשות את זה כמו שצריך, זה כבר כתוב אצלי שנים. כי ברור שכשאדם נמצא עם לב שבור, כשהוא אומר קינות, זה לא יכול להיות לפי א' ב'. הייתי לא מזמן ושהיא הלוויה שהייתי צריך לערוך, של בחורה צעירה בשנות ה-20 לחייה ששמה קץ לנפשה. ותשמעו, תמיד הלוויה זה עצוב. אבל שם זה היה בלתי נתפס, הצער של האימא, איך היא צועקת שם, יאללה קבר, תחזירו לי אותה. והיא מנסה ממש לתפוס את המיטה ומחזיקים אותה. כי ככה נראה אדם שהלב שלו שבור. איך יצא לנו מגילת איכה כל כך מסודרת, מתוקתקת, לפי א' ב'. תשובה לשאלה הזאת, חברים יקרים, היא בדיוק מה שאמרנו קודם. החורבן זה לא היה התפרצות הרגש של זעמו של הקדוש ברוך הוא. זה היה ניתוח חירום שנועד להציל את עם ישראל. ניתוח שמגיע מתוך אהבה, מתוך דאגה, מתוך רצון, לרפא את השבר הגדול, את הקלקולים הרוחניים. הדבר הזה מתבטא בדבר מרתק שקשור לסיום המגילה. כידוע יש כלל שמשתדלים לסיים בדבר טוב. הלכה אומרת שכל אחד מהשבעת קרואים שעולים לתורה, אז אתה חייב לגמור בדבר טוב. לכן גם בפרשיות הכללות זה אף פעם לא ייגמר בכללה. תמיד ימשיך עוד כמה פסוקים הלאה. כי אנחנו רוצים לסיים בטוב. אם מוסיפים על העולים, אפשר לקצר ולהכניס עולה באמצע, אבל גם אז תקפיד לסיים בדבר טוב. אתם זוכרים איך נגמרת מגילת איכה? מה אומר הפסוק האחרון? אז יש פה שתי תשובות, ושתיהן נכונות. הפסוק האחרון לכאורה אומר, כך כתוב, כי אם האוס מעשתנו, קצבת עלינו מאוד. זה רשמית הפסוק האחרון של מגילת איכה. אלא מה? אנחנו חוזרים על הפסוק שאמרנו לפניו, אומרים אותו עוד פעם בסוף. איך הוא אומר? השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שזה פסוק שמבטא תקווה, תפילה, רצון לחזור לזרועותיו של הקדוש ברוך הוא. רק מה לעשות? שהנביא ירמיהו שכתב את מגילת איכה, הוא לא סיים בו, הוא כתוב קודם. הפסוק האחרון הוא פסוק רע, כי אם מאוס מעשתנו קצבת עלינו מאוד. מה, נביא ירמיה, אין לו איזה שביב אופטימיות, הוא לא יודע שצריך לסיים בדבר טוב? ואם הוא לא סיים, אז למה אנחנו מסיימים? בתלמוד הירושלמי כתוב משפט מעניין, אני אצטט. תלמוד אומר, השיבנו השם תחת כי אם מאוס. מה הפשט? אפשר להגיד שזו פשוט הדרכה הלכתית שאותה אנחנו מקיימים. תחת, כלומר, במקום לסיים בקיים האוס, תסיים בהשיבנו השם. כי לא רוצים לסיים בדבר רע, רוצים לתת קצת אופטימיות בסוף. אבל ייתכן הסבר נוסף, תחת, במובן הפשוט של מתחת. תלמוד הירושלמי מגלה לנו פה את הסוד הגדול. אתה רואה כלפי חוץ מאוס מעשתנו, אש ניצתה במקדש, הכל חרב, ירושלים ארוסה. אבל תסתכל מתחת, אתה יודע מה יש? תסתכל מתחת לפני השטח, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה אותו ניתוח שעליו דיברנו, שבא להציל אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להחזיר אותנו אליו. ולצערנו, לא היינו ראויים שזה יבוא בדרך הקלה, אז זה בא בדרך הקשה, אבל זה הכל בא מתוך השיבנו, מתוך רצון להחזיר אותנו אליו. יש במדרש משל מעניין על שני חולים. שניהם מגיעים לרופא, נכנס הראשון, והרופא אומר לו, תשמע, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, אתה יכול לשתות מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה היה קצת מפתיע. אם היית רואה את החולה, הוא היה נראה מצב גרוע. ואז נכנס החולה השני, שמצבו גם לא נראה טוב. והרופא אומר לו, תקשיב לי טוב ידידי ותקפיד על ההוראות שלי. אתה צריך להימנע מלאכול את זה, את התרופות לקחת 3 פעמים ביום, להקפיד על זה, לא לעשות את זה. אתה מתבונן מן הצד, שואל את עצמך, מה זה? שניהם נראים במצב לא משהו. איך זה שהראשון תאכל, תשתה, תלך, תעשה. והשני, כמה אתה מדגדה, כמה אתה מקפיד, לא את זה, לא את זה, לא את זה. למה? אם היינו שואלים את הרופא, מה שהוא היה אומר לנו, זה תשובה פשוטה. אתה יודע למה לראשון הרשיתי לעשות הכל? כי התייאשתי ממנו. הוא במצב סופני, אי אפשר להציל אותו. מה שנשאר בזמן שעוד נותר לו, שיהנה, שיוכל מה שהוא רוצה, שישתה מה שהוא רוצה, אין תקווה בשבילו. לעומת זאת, החולה השני, יש עוד סיכוי להציל את החיים שלו. וכיוון שכך, נתתי לו הדרכה מה לאכול, איזה תרופות לקחת, איך לשמור על הבריאות. הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, זה בגלל שהוא לא מתייאש מאיתנו. זה בגלל שהוא רוצה השיבנו, להחזיר אותנו, לתקן, לעזור לנו לרפא את הקלקולים, את החטאים, את המחלות הרוחניות. רופא, חול בשר, נותן לנו מרשם שהוא לפעמים מר, הוא כואב, בגלל שהוא כל כך אוהב אותנו והוא רוצה בנו. כשמבינים שכך הם הדברים, ממילא תשעה באב זה לא יום של שנאה, זה לא יום של נקמה, של ייאוש, של אכזריות, זה יום של אהבה מסותרת. שהיא זאת שמחוללת את הכאב, את הניתוח, אבל המטרה היא להציל את עם ישראל. לא פלא שתוך פחות משבוע מתשעה באב, אנחנו מגיעים לט"ו באב. וזה קצת מפתיע, איך ייתכן ששני ימים כל כך הפוכים, תשעה באב, שזה היום המר והקשה ביותר בשנה, ולא עבר שבוע, ואתה עכשיו בט"ו באב, שכמו שאומרת המשנה מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, יום הכיפורים. איך יכול להיות? מ-0 ל-100 ב-6 שניות? להפוך מ-מינוס 40 מעלות ל-100 מעלות כל כך מהר? איך זה מסתדר? אבל השאלה הזו באה מתוך נקודת הנחה שהימים האלה הפוכים. אבל זה בדיוק מה שניסינו להגיד, הם לא. גם תשעה באב זה יום של אהבה מסותרת. ומתחת כי אם העוס מעשתנו, יש את השיבנו השם אליך ונשובה. ומי שעומד עם סכין המנתחים ומחריב את המקדש, זה הקדוש ברוך הוא שבא להציל אותנו ולעזור לנו להשתקם ולתקן. עד כאן, חברים יקרים, הנקודה הראשונה, לברר את מהותו של היום הזה, האם זה יום של שנאה או יום של אהבה. ויש בזה גם תיקון לאותו משפט נורא שאמרו המרגלים, מתי? בתשעה באב. הרי הם מתייצבים שם במחנה ישראל ואומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. למה הוא הוציא אותנו? למה הוא הביא אותנו להילחם עם הענקים שם בארץ כנען? כי הוא שונא אותנו, כי הוא רוצה שניפול ונמות. הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני הוצאתי אתכם מתוך אהבה, הצלתי אתכם מעבדות, הבאתי אתכם אל הארץ המובטחת. אתם מדברים על שנאה? זה הרי הכל מתוך אהבה. זה היה החטא הגדול של תשעה באב. חטא המרגלים, המחשבה הזאת שהקדוש ברוך הוא שונא אותנו, בעוד שהוא כל כך אוהב אותנו. ומילא, ככל שאנחנו נאמין באהבה הזאת, ונחזיר לו אהבה, נתקן את הקלקול הגדול שהיה ביום הזה. מכאן חברים יקרים אל הנקודה השנייה, הזמן שלנו קצר, רוצה לדבר על הציפייה לישועה. תראו, התלמוד הירושלמי אומר שבתשעה באב נולד המשיח. יש נשות ישראל הצדיקות שנוהגות בחצי השני של היום לטטא, לרחוץ, לשטוף את החלונות, מכין את הבית לקראת המשיח. אבל מה הכוונה בזה, נולד המשיח? האם הכוונה לאיש הספציפי? איפה הוא? איך הוא מסתתר? למה לא רואים אותו? או שהכוונה לתהליך המשיחי. תשעה באב זה היה סוג של ריסטארט למערכת, ומאז התחילה לרוץ מחדש. וצמח דוד עבדך, הוא כל הזמן צומח, הוא מתקדם, בין אם אנחנו רואים את זה ובין אם לא. השאלה היא, מה המשמעות הזאת של לצפות לישועה? איך עושים את זה? בכלל, איפה זה כתוב? המקור הפורסם שמתייחס לזה, זאת הגמרא במסרת שבת בדף למד א' עמוד א', שאומרת שאחרי 120, כשיהודי מגיע לשמיים, ישאלו אותו 6 שאלות. חשוב להכיר את השאלות האלה, ושיהיה לנו תשובה טובה על זה, כי אנחנו הולכים להישאל עליהן. אחת מהן זה, ציפית לישועה? עכשיו, כמובן שהשאלה, יש לה השלכות עצומות, לא רק על מה תענה כשתמות, אלא בעיקר על איך אתה חי את החיים שלך. וחשוב לחיות נכון, באופן שבבוא היום, נוכל לענות על זה, את התשובה הנכונה. שואלים חכמים, איפה כתוב שצריך לצפות לישועה? בתורה יש איזה מצווה וציפית לישועה? לא, לא שמענו, לא מכירים. ובכלל, איך עושים את זה? זאת אומרת, להגיד, אני מצפה, איך? מה? מה מצפים איתנו? שנצפה לישועה. מי שעונה על השאלה הזאת זה הסמק. רבי יצחק מקורבילה, מבעלי התוספות, חי במאה ה-13 לפני כ-800 שנה. והוא אומר, איפה כתוב שצריך לצפות לישועה? תשובה, עשרת הדיברות. נקרא אותן מחרתיים, פרשת ואתחנן. ושם הדיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מסביר הסמק, הקדוש ברוך הוא לא רק אומר, יש אלוקים, זה אני, נעים מאוד, תאמין בי. הוא אומר, תאמין שאני אלוקים, שהוצאתיך ממצרים, מבית עבדים. מילים אחרות, האמונה היהודית היא, זה לא האמונה מרחפת כזאת, יש אלוקים. אוקיי? לא. זה אמונה שיש אלוקים שאכפת לו מאיתנו. זאת אמונה באלוקים שמאמין בנו, שדואג לנו, שמלווה את העולם הזה, ולרגע אחד הוא לא יפנה את פניו ממנו, הוא משגיח, הוא דואג, הוא שומר, הוא מנהל. מכאן גם נגזרת הציפייה לישועה. הוא לא רק הושיע אותנו אז ממצרים, הוא ממשיך להושיע אותנו ויושיע אותנו, והוא כל הזמן מוביל אותנו ואת העולם כולו אל התיקון הגדול שלו. שכאן נשאלת השאלה, איפה החלק שלנו בסיפור? אז באמת שכוח לקדוש ברוך הוא שגואל את העולם ודוחף אותו קדימה אל הישועה. מה אנחנו צריכים לעשות? איך מצפים לישועה? ככה? חיבוק ידיים? תקלים בשעון, עוד כמה זמן נשאר, או שאולי יש משהו אקטיבי שאנחנו צריכים לעשות. הרב מסביר את הביטוי ציפייה לישועה, כמו צופה שעומד בראשו של מגדל. ושם הוא דרוך, הוא מסתכל, הוא מאזין, כי ברגע שפתאום יהיה משהו שצריך לקרות, הוא רואה ענן אבק באופק, חיל פרשים, חיילים מתגנבים, ומיד מזעיק את הכוחות, ומיד שולף את הנשק, ניגש למכונת העירייה. זו ציפייה לא פסיבית שמשהו יקרה ואתה יושב בחיבוק ידיים. הנה זה קרה. אתה כל הזמן דרוך ומחפש האם יש משהו שמוטל עליי לעשות. האם יש דבר שאני יכול לפעול כדי לקדם את הישועה הזאת הלאה? תכן שהביטוי לחכות למשיח, מלשון חכה, אתה זורק ואתה כל הזמן דרוך, ופתאום אתה מרגיש שהחכה רועדת, אתה חייב מהר מהר לגלגל את החוט כדי לדאוג שתשיג פה את המטרה, שזה באמת יקרה. הרב קוק עבר את מלחמת העולם הראשונה, ורואים במכתבים שלו איך אין לו ספק אפילו לרגע אחד, שכל מה שקורה בעולם, כל ההתרחשויות, זה חלק מהתקדמות הישועה של עם ישראל. העולם מתהפך, מעצמות נלחמות אחת בשנייה, זה יוביל בסופו של דבר לישועת ישראל. אספר לכם פה דבר מעניין. הרב קוק קיבל הצעה, שנה הייתה 1914, לנסוע לכנס של אגודת ישראל בשוויץ. ואמרו לו, הרב, מאוד חשוב שאתה תיסע, תוכל להשפיע על גדולי ישראל, שיתמכו ביישוב בארץ. הרב קוק לא רצה לעזוב את ארץ הקודש, עד שהוא זכה לעלות אליה, לא רצה לעזוב. אבל הסבירו לו, זה מאוד חשוב, זה שליחות מצווה, רק אתה, נוכחותך חיונית, והוא נסע. והוא מגיע לשוויץ, ופורץ את מלחמת העולם הראשונה. ובמשך 5 שנים ארוכות, הרב קוק נתקע שם. הוא רוצה לחזור, הוא מתגעגע לארץ ישראל, אבל הוא לא יכול. הרב קוק היה לו אזרחות רוסית, היה אז מאבק רוסיה, טורקיה, המדינות חסומות. הוא תקוע 5 שנים בחוץ לארץ. סיפר המזכיר שלו כמה הוא היה עצוב ואכול געגועים לארץ. הוא אמר, זוכר, ראיתי אותו בימי בין המצרים, כל כך שפוף. וניסיתי לעודד אותו, אז אמרתי, רב, בוא נצא לאיזה סיבוב, יש פה, אתם יודעים, שוויץ, הנוף, הערים. נסענו. ואני רואה איך הרב שקוע במחשבותיו. ואמרתי לו, הרב, תראה איזה יופי, הערים. הוא אומר לי, כן, ירושלים, הרים סביב לה. גם כשהוא היה שם, הביא במזרח, ואנוכי בסוף מערב. הלב שלו היה בארץ ישראל. ואז הוא מקבל הצעה לבוא לכהן כרב של לונדון. קהילה היהודית בלונדון מאוד רצתה שהוא יבוא. והוא אמר, בסדר, אני מסכים, אבל זמנית, ברגע שאפשר יהיה לחזור לארץ הקודש, אני לוקח את המזוודה ונוסע. והם הסכימו, סמכו על כל הזדמנות שהוא יהיה. ובדיוק באותה תקופה שהרב קוק נמצא בלונדון, מתרקמת מאחורי הקלעים הצהרת בלפור. הצהרה של שר החוץ הבריטי, שבעצם מכירה בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל. אבל הצעה הזו כמעט טורפדה, אתם יודעים על ידי מי? לא על ידי גויים, אלא על ידי יהודים. היה יהודים אנגלים מתבוללים, והם באו ואמרו לפרלמנט האנגלי, אנחנו, the Jewish people, we don't need a state. אנחנו לא צריכים מדינה. היהודים הם עם קוסמופוליטי, הם קשורים לכל העולם, הם לא שייכים לאיזה ארץ ספציפית. אפשר לוותר על העניין. וכן נגד הטענה שלהם שכמעט הכריע את הכף, נעמד הרב קוק וטען במלוא כוחו, זה שקר. תראו, אנגלים, מה כתוב בבייבל, בתנך שגם אתם מאמינים בו, אלוקים הבטיח את הארץ הזאת, the promised land, לעם ישראל. זה מהשליחות שלנו, הייעוד לתיקון העולם, אנחנו חייבים לחזור הביתה. אלוקים הבטיח לנו. טוב, היה ויכוח. ואז נעמד שם קיילי, שאחד הצירים בפרלמנט האנגלי, ואמר, טוב, אז יש פה מחלוקת, מה אומרת היהדות? למי נקשיב? מי יותר מוסמך? האם הלורד מונטגיו שאוכל איתנו חזיר? או הרב קוק, הרב של קהילת היראים בלונדון? ברור שהרב קוק מבין יותר מה אומר הבייבל. בסופו של דבר, דעתו של הרב קוק הכריע, והצהרת בלפור יוצאת לאור. אני אספר לכם את כל זה, עד כמה הרב קוק היה משוכנע שמלחמת העולם הזאת הולכת להביא לישועה לעם ישראל. אני חושב לעצמי, מה הוא היה אומר לנו היום, בזמן הקורונה, שהעולם כולו מבולבל לגמרי, לא יודע מה לעשות עם עצמו. אין ספק שגם מפה צריכה לצמוח ישועה, ומהערפל הזה יצאו הרבה דברים טובים ומאירים וחיוביים לעם ישראל. הציפייה לישועה, וזה אני רוצה לסכם פה את הנקודה, זה לא לשבת בחיבוק ידיים. זה להיות כל הזמן דרוך ולשאול את עצמך, איפה אני יכול לעשות את החלק הקטן שלי? אתה לא חייב להיות חבר כנסת בשביל זה. אתה לא חייב להיות איש ציבור בכיר. אתה חייב להיות אתה. ואת, ואני, כל אחד במקום שלו, במעגלים שיש לו נגיעה בהם. בן או בת הזוג, הילדים, השכנים, הקהילה, השכונה. אם כל אחד טיפה ירחיב את המבט ויחשוב, איפה אני יכול לדחוף עוד קצת את העגלה של המשיח. להוסיף טוב בעם ישראל, להתקשר לאיזה משפחה שנמצאת בבידוד ולשאול, מה שלומכם? אתם צריכים אולי שנעשה לכם קניות לשבת? מתי שאני אראה אדם שהפנים שלו נפולות ואני לא אעבור לידו, אלא אני אשאל, אחי, מה המצב? תדעו, אחד הדברים שהכי קשים לי בתקופה הזאת, זה שיש איזה הסתר פנים, אתה לא רואה את הפנים של האדם, הוא עצוב או שמח? קצת בעיניים אפשר לראות, אבל לראות מה עובר על הבן אדם. להושיט לו יד, לעזור לו. הבניין של בית המקדש, הוא מתחיל מאבנים קטנות, וכל אחד ואחד מניח עוד אבן, ועוד אבן, ועוד אבן. אני אומר לבני נוער, תקשיבו, איך שנראה החופש הגדול שלכם, של איזו השפעה ישירה, על ההתמודדות העולמית עם הקורונה, ועל השאלה מתי יבוא המשיח ויבנה המקדש. הכל קשור, וכל מעשה, קטן כגדול, עשוי להיות זה שיחריע את הכף. אני רוצה, חברים יקרים, הזמן שלנו מתקדם, בנושא הזה של הציפייה לישועה, ספר עוד דבר אחד או שניים, לפני שניפרד. במשך 2000 שנה, היהודים בערה בקרבם הציפייה שתבוא הגאולה. היו כאלה, כך מספרים, שאיך שנגמר תשעה באב, היו לוקחים את ספרי הקינות ושמים בגניזה. כי מבחינתם, די, מיצינו את כוס התרעלה, שנה הבאה כבר לא נצטרך, בעזרת השם יהיה גאולה ומשיח, חבל שיתפוס מקום בבית. אתם יודעים בינינו מה אומרים, שהמחיר הכי גבוה על ספרים זה ארנונה. כי אנשים קונים ספרים, יושבים אצלם בבית, תופסים מקום. אז הם יפטרו מהקינות. כי מי צריך? שנה הבאה בעזרת השם, בתשעה באב, יהפוך לתשועה באב, לססון ולשמחה, בעיר הקודש ירושלים. מספרים שכשהיו עושים חתונה בז'לובין, היו כותבים, החתונה תתקיים בעזרת השם בעוד חודש בחצר בית המקדש בירושלים. ואז היה איזה נון בית קטן שהיה כתוב בו, ואם חלילה לא ייבנה המקדש, אז נעשה אותה פה בחצר של בית הכנסת בז'לובין. כלומר, ברירת המחדל, שנזכה בעזרת השם לשמוח בירושלים. טוב, אם לא נעשה את זה כאן. עכשיו, זה לא בדיחה. זה רציני מאוד. אני אספר לכם, היה מקרה לפני 3 שנים, שהרב של הקומנדו הוציא הנחיות לחיילים שלו, הנחיות הלכתיות לתשעה באב, ואז בסוף הוא כתב משפט, ואם נזכה שיבנה בית המקדש, אז ראו הנחיות אלה כמבוטלות. עיתונאי, מאחד העיתונים הגדולים במדינה, פנה לדובר צהל בתלונה. אומר, איך יכול להיות שמפקד בצהל מדבר פה על לבנות את בית המקדש? ברצינות, מה? יהיה פה הבערה של המזרח התיכון? איך ייתכן שבמסמך רשמי של צהל כתוב פה על אפשרות שיבנה בית המקדש? אתם יודעים מה הייתה התגובה של דובר צהל? דובר צהל אמר, הוא פשוט התלוצץ. כלומר, זה היה בדיחה, מה אין לך חוש הומור? אתם מבינים לאן הגענו? דבר שיהודים חלמו, האמינו, קיבלו, התפללו לירושלים, חלמו עליה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, דובר צהל אומר, זאת הייתה בדיחה. זה חלק מהחורבן, אנחנו בוכים ומקוננים עליו, שם ישראל עוד מבולבן, הוא לא יודע מי הוא ומה הוא, מה הוא רוצה מעצמו, למה הוא צריך לשאוף. אני רוצה לספר לכם על יהודי אחד. שמו היה הרב משה טייטלבוים, תלמיד החוזה מלובלין, חי לפני כ-200 שנה, בעל הישמח משה. הרב משה טייטלבוים היה אדם שהיה חדור בציפייה לישועה. זה היה כל כך חשוב לו ובוער באורכיו ובעצמותיו. ואחרי את ימיו, מישהו אמר לו, עצה, תקשיב, אתה גר ממש רחוק מבית הכנסת, ואתה אדם מבוגר. בוא תקנה דירה, תעבור ליד בית הכנסת, שלא תצטרך כל יום ללכת כל כך רחוק. הוא אמר לו, מה השתגעתי? עוד מעט יבוא המשיח, נעלה כולנו לארץ הקודש, אני אוכל לקנות לי דירה בירושלים, אולי לא רחוק מבית המקדש. מה, אני אבזבז עכשיו את הכסף שלי לקנות דירה פה בלובלין, כשאני יכול לקנות דירה בירושלים? פעם אחת, המשפחה חיכתה לחתן, שהיה באיזה נסיעה והיה אמור לחזור. הוא היה מאוד אהוב על כולם, והייתה ציפייה גדולה. והוא התעכב, רכבת לא מגיעה. וכולם בבית מחכים, מצחצחים, מארגנים, מנקים, מכינים לו קבלת פנים מפוארת. ובינתיים, הסבא, רב משה טייטלבוים, יושב בחדר ולומד גמרא. אחד הנכדים שמסתכל מהחלון, פתאום רואה את החתן מרחוק, צועד על השביל, אוחז במזוודה, והוא פותח בצעקות, הוא הגיע, הוא הגיע. אחד הבנים נכנס לחדר של הסבא ואומר לו, אבא, הוא הגיע. רב משה טייטלבוים מזנק, מנטר מהמקום שלו, וניגש אל אהרון. הוא פותח אותו ושולף משם את החליפה המיוחדת שהמתינה בדיוק לרגע הזה. החליפה היפה ביותר שלו. מהר, הוא פושט את בגדיו. לובש את החליפה היפה ובזינוק כליל רץ לעבר השביל. וכולם כבר יצאו לפניו, אבל הוא עם כל 80 שנותיו עוקף אותם קדימה. והוא רץ, 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 ומגיע אל החתן, נעמד מולו, והחתן מחייך אליו, והוא מסתכל ימינה ושמאלה, ואומר לחתן, איפה הוא? החתן אומר לו, איפה מי? איפה הוא? אומר לו, איפה מי? איפה הוא? המשיח. אומר לו, המשיח? אני כאן. והוא מתעלף. וכשמשיבים את רוחו, הוא מתעורר, הוא פורץ בבכי ואומר, הוא לא הגיע. הוא לא הגיע. כי בשביל יהודי כמותו, היה ברור שאם אומרים, הוא הגיע, ברור שהכוונה על המשיח. למי עוד אנחנו כל כך מחכים והכל מוכן לרגע הזה? זה היה ציפייה לישועה של יהודי שלם באמונתו, שברור לו, הדבר הזה צריך לקרות, אולי אפילו היום, אולי אפילו עכשיו. אז אם נסכם, חברים יקרים, דיברנו כאן על שני דברים. האחד, זה ברור נוקב, האם היום הזה של תשעה באב, זה יום של שנאה או יום של אהבה. וראינו שמתחת למאוס מאסתנו, מתחבא השיבנו השם אליך ונשובה. ותשעה באב זה היום של ריפוי, כואב, אבל הוא נועד להציל את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא שלא מתייאש מאיתנו ואוהב אותנו. דיברנו על המושג של ציפייה לישועה שנגזרת מהאמונה בהשם, שמאמין בנו, שמאמין בעולם וממשיך כל הזמן ללוות אותו ולהשגיח עליו. והציפייה הזאת היא לא בלשבת בחיבוק ידיים, אלא לחשוב מה אני יכול, מה אני יכולה לעשות כדי שהדבר הזה יקרה וכמה שיותר מהר. וזה מתבטא מהדברים הקטנים והיומיומיים ביותר. איך נראה תשעה באב שלי? ואשריכם שאתם מנצלים את היום הזה לא בלספור עוד כמה שעות יש עד סוף הצום, אלא בלימוד תורה, לימוד דברים שמחברים אותנו אל מהותו של היום. והוא מתבטא באיך נראה בן אדם לחברו שלנו, והתפילה שלנו, והצניעות, ושמירת הלשון, והיושר במידות, וההתמודדות שלנו עם הקורונה. כל הדברים האלה זה עוד ועוד אבנים בדרך לבניית בית המקדש. אני רוצה לברך את כולנו שתשעה באב הזה היה האחרון שצמנו בו, ובשנה הבאה בעזרת השם בירושלים הבנויה נראה בשמחה, הראינו בבניינו, משמחנו בתיקונו, את כל ישראל עולים לרגל באהבה גדולה, מחוברים, אוהבים, ושכינת השם מאירה את ציון. תודה רבה לכם, בשורות טובות, ברכת השם עליכם.